שלום וברכה. פרשת ויקרא מתארת לנו כידוע את חמשת סוגי הקורבנות, וננסה קצת לעשות סדר ביחס לחלק מהקורבנות, קורבנות החובה. כידוע, פרשת ויקרא נחלקת לשני חלקים מאוד ברורים, ובמדרש ההלכה לספר ויקרא, התורת כהנים, אכן הפרשה מחולקת לשניים. המדרש תורת כהנים מחולק לדיבורים, לתשעה דיבורים, ושני הדיבורים הראשונים נקראים דיבורה דנדבה ודיבורה דחובה. דיבורה דנדבה כולל את שלושת הפרקים הראשונים, שלושת הקורבנות הראשונים, קורבן עולה בפרק א', מנחה בפרק ב' ושלמים בפרק ג', ודיבורה דחובה מתייחס לשני החלקים, שני הפרקים הבאים, קורבן חטאת וקורבן אשם. אנחנו נרצה להתייחס בשיעור הזה לדיבורה דחובה, כלומר לא נדבר על שלושת הקורבנות הראשונים שהם קורבנות נדבה, עולה, מנחה ושלמים, אלא על קורבנות החטאת והאשם שנזכרים בחלק השני של הפרשה בפרקים ד' וה'. כאשר אנחנו באים לעסוק בפרקים הללו, אנחנו באמת נתקלים בשאלות קשות ביחס להבנת הקשר בין שני סוגי הקורבנות הללו, בין חטאת לבין אשם, והאם מה המשמעות של ההבדל בין שני הסוגים האלה, וגם לפסקה שנמצאת בין שני הקורבנות הללו, שיש בה ריח של חטאת מצד אחד ושל אשם מצד שני. נסביר למה הדברים מכוונים. כשאנחנו מסתכלים בפרק ד', אז פרק ד' בנוי בצורה מאוד מובנת ופשוטה. פרק ד' עוסק כולו בקורבן החטאת, ויש בו ארבעה סוגים של קורבנות חטאת, שתלויים בשאלה מי מבצע את העבירה. כאשר פרק ד' בנוי מארבע פסקאות מרכזיות, הפסקה הראשונה, כלומר יש לנו כותרת, דבר בני ישראל אמור, נפש כי תחטא בשגגה מכל מצוות אדוני אשר לא תעשנה, ועשה מאחת מהנה. זה הכותרת לכל הקורבנות האלה שהן נעשות על חטא, בניגוד לקורבנות הנדבה שהוזכרו עד עכשיו. הכותרת הראשונה, הפסקה הראשונה, אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם, אז הוא מביא פר וכולי. אחר כך הקורבן השני, אם כל עדת ישראל ישגו ונעלם דבר וכולי, אז שוב מקריבים פר והחטאת הפנימית. אחר כך יש לנו הפסקה השלישית, אשר נשיא יחטא, וכאן כבר הקורבן יורד ברמה, ובמקום לדבר על פר אנחנו מדברים על שעיר עזים זכר תמים. ואחר כך בדרגה הנמוכה ביותר, המקרה הרביעי, אם נפש אחת תחטא בשגגה, וכאן ישנה עוד ירידה ברמת הקורבן, ולאו דווקא שעיר עזים, אלא יש כאן שתי אפשרויות, או שעירת עזים או כבש. כאן במקרה האחרון, במקרה של נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ, אז קיימות שתי אפשרויות, להקריב שעירת עזים או כבש. אז יש לנו כאן בעצם ארבע רמות של עבירה, שהן נראות, שתי הרמות הגבוהות הן כהן המשיח, ועם מקרה שכל הדת ישראל ישגו, ועוד שני מקרים, נשיא, שהוא כנראה ברמה הנמוכה יותר, וגם נפש אחת תחטא בשגגה, והוא מקריב קורבן גם נמוך יותר, כך שבסך הכל אפשר לדבר על הבדלים מצד הגברה שעושה את החטא בשוגג לבין והם באים לידי ביטוי גם בשאלה של סוג הקורבן, אם זה פר או קורבנות בעלי חיים קטנים יותר. כך פרק ד'. פרק ה' נחלק למעשה לשני חלקים. החלק הראשון עוסק במה שאנחנו קוראים בשם קורבן עולה ויורד, והוא דן בארבע עבירות שהם עליהם מביא קורבן שבסופו של דבר הוא קורבן חטאת, אבל יש בו קצת ביטויים של אשם. התורה מדברת על ארבע העבירות. עבירה ראשונה, נפש כי תחטא ושמע קול עלה, והוא עד הוראה או ידע אם לא יגיד ונסע אבונו, כלומר אדם שיודע עדות והוא לא מעיד, והוא יודע שיש כל עלה בעניין הזה, כל שבועה או כל כללה, לא ניכנס לזה עכשיו, הוא יודע ולא אומר, אז נסע אבונו. אחר כך אדם שנגע בכל דבר תמה, או בנבלת חיית תמאה, או בנבלת בהמה תמאה, ונעלה ממנו, והוא תמה ואשם. אדם שנטמע על ידי תומעת דבר תמה, או כי ייגע בתומעת אדם לכל תומעתו אשר יטמע בה ונעלה ממנו ידע והשם. כלומר, בעצם שני מקרים שעסוקים בשני סוגים של תומעה, או בשלב האחרון נפש כי תשבע לבטא בשפתיים להרע ולהטיב. אדם שנשבע איזושהי שבועה ונעלה ממנו והוא ידע והשם לאחת מאלה ולא קיים את השבועה, או שהשבועה היא שבועת שקר, שבועת ביטוי, אז אלה הם ארבעת המקרים שהם בהם יש לנו מקרה מיוחד, שאומנם כתוב כאן הביטוי אשם, והיה כי אשם לאחת מאלה והביא את אשמו להשם, והיינו חושבים שפרק ה' הוא אכן כבר עוסק בקורבן חדש, ויכול להיות שמחלקי הפרקים הנוצרים שחלקו את פרק ד' ופרק ה' באמת חשבו שזה קורבן אשם כבר, אבל זה כמובן בלתי אפשרי. ברור שגם כשכתוב הביא את אשמו, הכוונה לחטאת, מוזכר במפורש כמה פעמים הביטוי וכיפר עליו מחטאתו וחטאת ודם החטאת ומביא לחטאת. בקיצור, ברור שמדובר בקורבן חטאת, אבל כאן יש חידוש שעל ארבע עבירות האלה, בניגוד למה שמופיע לנו בפרק ד', יש כאן התייחסות לארבע עבירות ספציפיות שלהם יש מה שנקרא, מה שחזל מכנים קורבן עולה ויורד, כלומר שלוש אפשרויות למה להקריב תלוי במצבו הכלכלי של האדם. המצב הרגיל זה שהוא מביא כסבה או סעירת עיזים לחטאת, אחר כך יש לו אופציה ב', אם לא תגיע ידו די סע, אז הוא מביא שני תורים או שני בני עונה, ואופציה שלישית, אם הוא גם לא מגיע לזה, אז הוא מביא עשירית עייפה סולת לחטאת. אבל זה כבר נראה שיש כאן סוג עבירה שהוא ברמה נמוכה יותר, שמצד אחד זה קורבן חטאת, אבל מצד שני, בניגוד לקורבן חטאת רגיל, שיש לו דברים ברורים מי מקריב אותו, וכל ההבדל בפרק ד' זה בשאלה מי הוא החוטא, אבל העבירות הן כולם אותן עבירות, פה ישנם עבירות מיוחדות שעליהן יש כבר שלוש אפשרויות, מה שנראה כדבר הגיוני שמדובר בעבירות פחות חמורות, כי למה דווקא בעבירות האלה התורה נתנה אפשרות גם להביא את הקורבן ברמה נמוכה יותר בניגוד לעבירות האחרות? ההיגיון הפשוט אומר שהקורבנות הללו הם באיזושהי סיבה שאני אנסה להבין אותה, הם ברמה נמוכה יותר, ולכן מביא אדם יכול להביא שלוש אפשרויות תלוי במצבו הכלכלי. רק אחר כך מגיע בחצי השני של פרק ה' דין קורבן האשם, והתורה מדברת על שלוש אפשרויות, עליהם אנחנו נעמוד בהמשך. אבל קודם כל, באמת ננסה לעמוד על השאלה, מה ההבדל בין פרק ד' שבו מוצגות שתי אפשרויות בלבד לאדם שעושה עבירה בשוגג להביא עם או סעירת עיזים או כבש, אבל לא משהו שהוא פחות מבעל חיים, לבין העובדה שבפרק ה' מוצגים לנו ארבעה מקרים שבהם התורה מקלה, זה חטאת מסוג שונה, קורבן עולה ויורד, זה כבר רמה נמוכה יותר, קורבן שיש לו כמה אלטרנטיביות איך להביא אותו וממה להביא אותו. אני חושב שניתן לראות שיש באמת הבדל עקרוני בין העבירות של פרק ד' לעבירות של תחילת פרק ה'. עבירות של פרק ד' הן עבירות שבמפורש אדם עושה עבירה בשגגה. כשאדם עושה עבירה בשגגה, אם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ, בעשותה אחת ממצוות השם, אשר לא תעשנה והשם. אז מצד אחד זה בשגגה, אבל מצד שני יש כאן מעשה עבירה ברור. למשל, אדם עבר על איסור בשבת, עשה חילל שבת בשגגה. אז הוא לא ידע, נאמר, שמעשה מסוים הוא אסור. זה נקרא נפש אחת תחטא בשגגה, הוא לא ידע שהוא עושה מעשה אסור. ניקח, כן, יש לנו סוגים שונים של שוגג, יש אדם שכח שהיום שבת, יש אדם ששכח שמלאכה מסוימת אסורה בשבת, יש אדם ששכח, שלא היה מודע לכך שמה שהוא עושה זה מלאכה, וכל מיני סוגים של מקרים שוגגים. אבל דבר אחד ברור, כלומר הוא עשה מעשה עבירה, רק הוא היה שוגג. הנסיבות שבהם הוא עשה, הוא לא התכוון לעשות עבירה. הוא, באותו רגע שהוא עשה, הוא לא עשה כאן מעשה מתוך ידיעה שהוא עושה עבירה. להפך, הוא חשב שהוא לא עושה עבירה, ואז פתאום מתברר אחד מהנתונים שזה מעשה אסור, שזה היום, זה שבת, שזה מעשה עבירה וכדומה. כל הכיוונים האלה, בזה מתגלה לו עכשיו שהוא עשה מעשה אסור, ואז הוא צריך להביא קורבן. המקרים הספציפיים שמוזכרים בפרק ה' הם באמת ברמה נמוכה יותר, כאשר האדם בעצם לא את מעשה העבירה הוא עושה בשגגה, הוא לא עושה איזשהו מעשה עבירה מודע בשוגג, אלא השגגה היא כלפי נתונים מקדימים למעשה העבירה. דוגמה, נראה לכאן את כל ארבע דוגמאות. נפש כי תחתה ושמע כל עלה, והוא עד, או ראה או ידע, אם לא יגיד ונשא אבונו. כאן, אין כאן מעשה עבירה בצורה ישירה. מה שכתוב פה, זה שאדם ששמע, נפש ששמע כל עלה, כל שבועה או כל כללה, והוא יודע עדות והוא מסרב לומר אותה. אז למעשה, הוא לא עבר כאן איזשהו מעשה עבירה בפועל שהוא חייב עליו בשוגג. הוא רק נמנע מלקיים איזושהי חובה חברתית, מוסרית, משפטית, שמוטלת עליו. אז על כן, באמת זה מעשה, הוא מעשה עבירה, יש כאן חידוש שדבר כזה מחייב קורבן, אבל בפועל הוא לא עשה כאן מעשה עבירה, הוא סירב להעיד, ובזה אמר משהו שהוא עשה משהו שהוא לא בסדר. אם לא יגיד, ונשא עוונו. כנ"ל לגבי האיסור השני, נפש כי תיגע בכל דבר טמא, או בנבלת חיה טמאה, או בנבלת בהמה טמאה, או בנבלת שרץ טמא ונעלם ממנו, והוא טמא ואשם, או כי ייגע בתומת אדם לכל תומתו אשר יטמא בה ונעלם ממנו, והוא ידע ואשם. אז כאן אנחנו נכנסים לדיון שלא רוצה להאריך בו יותר מדי, על מה כאן העבירה. בסך הכל מה שנאמר פה, שהוא נגע בדבר טמא ונעלם ממנו והוא ידע ואשם. החז"ל מפרשים שהבעייתיות במה שאדם עושה, זה בכך שהוא לא ידע שהוא טמא ונכנס לבית המקדש או אכל קודשים, זה טומאת מקדש וקודשיו. ועל כן ברור שהחטא הוא שבעצם הוא ידע שהוא טמא, אבל הוא שגג שהוא טמא והוא היה צריך לדעת שהוא טמא, והוא אכל מבשר הקודשים בטומאתו עליו, והוא נכנס לבית המקדש בתומתו עליו, וזה דבר שהוא שלילי. אבל פשטות הפסוקים היא לא כזאת. מפשט הפסוקים משמע שהחטא הוא בעצם ההתאמות. נפש כי תיגע בכל דבר טמא, ונעלם ממנו והוא טמא ואשם. כלומר, קיים בעצם איסור לאדם להתאמה. על פי פשוטו של מקרא, קיים איסור לאדם מישראל להפוך להיות טמא, ואנחנו למעשה רואים את זה לאורך התורה בכמה וכמה מקומות, שישנו איסור בעצם ההתאמות לבעלי חיים טמאים או לאדם טמא, גם בלי השאלה המעשית האם בתומעה הזאת יש כניסה לבית המקדש או אין כניסה לבית המקדש. עצם העובדה שאדם טמא, זה כשלעצמו איסור, אסור לאדם להיטמא. אפשר לראות את זה בפסוקים רבים בתורה, שעל דרך הפשט האיסור הוא עצם הטומאה, לא נאריך בזה עכשיו, עושים את זה כבר נכתב רבות, ועל כן הפשט גם כאן, שלא מדובר באיזשהו מעשה עבירה שאדם עושה עבירה. דובר כאן במציאות שאדם נמנע, במקום להישמר, הוא מלהתאמה, הוא היה, נאמר, לא הקפיד מספיק ונטמע. ועל זה שהוא לא הקפיד מספיק ונטמע, אז הוא אכן כאן משלם, צריך להביא קורבן ולשלם על כך שהוא נטמע מבלי ידיעתו. אבל שוב, מדובר כאן במעשה עבירה ברמה הרבה יותר נמוכה. המקרה הבא שמוזכר כאן, המקרה האחרון, אחרי נושא האדם שלא מעיד את עדותו ואדם שנטמע בשני הסוגים השונים, בא המקרה האחרון בפסוק ד' ואומר כך: או נפש כי תשווה לבטא בשפתיים, להרע או להטיב, לכל אשר לבטא אדם בשבועה ונעלה ממנו, והוא ידע באשם לאחת מאלה. גם במקרה הזה לא מדובר בעצם במעשה עבירה של ממש שאדם עושה ברגע מסוים. על פי הפשט, מה כוונת הדברים? אדם נשבע שבועה מסוימת לעשות פעולה בעתיד להרע או להיטיב. ואדם שכח מן השבועה הזאת ונעלה ממנו, והוא לא עשה את מה שהוא התחייב לעשות. אז גם כאן לא מדובר במעשה עבירה של ממש. לא מדובר כאן שאדם, כמו שאמרנו מקודם, בפרק ד' מדובר על אדם שחילל שבת, הדליק בטעות אש בשבת, בטעות קצר קצירו בשבת. לא שלא ידע שזה שבת, לא ידע שזה אסור, לא ידע שהוא קוצר, כל מיני סוגים שונים של שגגות. אבל הוא עשה מעשה עבירה מובהק ברגע מסוים. רק מה שמבחינת התודעה, זה היה תודעה של שוגג. כאן לא מדובר, על דרך הפשט, לא מדובר ברגע שאדם עושה כרגע משהו באופן שלילי, עושה איזשהו מעשה עבירה שמבחינת המציאות זה מעשה עבירה. כשאדם נשבע, הוא לא עושה מעשה עבירה בזה שהוא נשבע. מתי העבירה מתקיימת? בזה שהוא לא קיים את הדבר הזה, אבל הוא לא, אין איזשהו רגע אחד מסוים שהוא לא קיים את השבועה שלו. אדם נשבע נניח לתת מתנה לחבר שלו. ועבר יום, עבר יומיים, עברו יומיים, עברו שלושה ימים, אדם שכח מהשבועה שהוא נשבע ולא קיים אותה. אז האם אני אומר במצב כזה שהאדם עשה באיזשהו רגע מעשה עבירה? לא. יש כאן מציאות של עבירה, אבל היא ברמה נמוכה יותר. אז גם כאן, כמו במקרים הקודמים, לא מדובר על כך שיש איזשהו מעשה עבירה מובהק, ולכן גם כאן התורה נתנה פה אפשרויות שונות והביאה כאן אפשרות שאדם ייתן יקריב קורבן ברמה נמוכה יותר מבחינת החשיבות שלו. אז נוכל לסכם ולומר שכל ארבעת הפסוקים, כל שלושת המקרים, אדם שלא מעיד עדות שהוא יודע, אדם שנטמע או אדם שלא קיים את שבועתו, הם באמת מקרים שבהם התורה אומרת שיש בזה משהו אסור, זה באמת לא בסדר, אדם צריך להעיד עדות, אדם צריך להיזהר מטומאה, ואדם צריך לקיים את מוצא שפתיו, זה בוודאי, אין שום ספק בכך. ואף על פי כן, לא הרי הדבר הזה כהרי מקרה שבו אדם עובר עבירה ממש בשוגג, ולכן פה, במקרים הספציפיים האלה של פרק ה', התורה נתנה אפשרויות מקלות יותר. אני רוצה להוסיף ולומר, רק לסיום העניין הזה, שכל המקרים שהזכרנו והדרך שבה הלכנו, זה באמת על פי ניתוח הדברים על דרך הפשט. על דרך הדרש, חז"ל בכל שלושת המקרים האלה באמת דיברו על מעשה עבירה ברור, ולכן ההסבר שלנו שונה. חז"ל אמרו במקרה של שבועת העדות שבמפורש משביעים אותו ואומרים אתה תעיד לנו ותשבע לנו שאתה לא יודע העדות, והוא נשבע לשקר ואומר שאני לא יודע העדות. כאן מדובר בוודאי במעשה עבירה של ממש. כנ"ל לגבי טומאה, כבר הזכרנו מקודם שמדובר במקרה שאדם עשה מעשה עבירה של ממש, נכנס טמא למקדש ונכנס או אכל בטומאה קודשים. במקרה האחרון יש לנו מחלוקת עם שבועת העדות, עם שבועת ביטוי, היא מתייחסת רק לעתיד או גם לעבר, ואם השבועה הזאת מתייחסת גם לעבר, אז שוב הוא עשה במפורש מעשה עבירה בשוגג, אם הוא נשבע שאתמול הוא נתן משהו למישהו וכשיטת רבי עקיבא, ואז הוא באמת עשה מעשה עבירה של ממש. אז לפי כל השיטות האלה, כל הקו שהלכנו בו הוא בלתי אפשרי. אבל על דרך הפשט, הקו שניסו להציג בכל המקרים האלה של קורבן עולה ויורד, זה שלא מדובר במעשה עבירה של ממש, ועל כן יש לנו אפשרויות שונות שהתורה נתנה, והתורה הקלה במקרים האלה ואפשרה להביא קורבן עולה ויורד. אז עד כאן לגבי שני החלקים של קורבן החטאת. עכשיו נותר לנו לעמוד על קורבן האשם. יש לנו שלושה סוגים של אשם שמוזכרים בפרק ה' מפסוק י' ואילך. האשם הראשון אנחנו מכנים אותו אשם מעילות, נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה מקודשי השם, אדם שבטעות אכל מקודשי השם, אז הוא מביא קורבן אשם. יש לנו אחר כך אשם תלוי, נפש כי תכתב ועשתה מכל מצוות השם אשר לא תעשנה ולא ידע ואשם ונשא עוונו. ויש לנו את השם השלישי שנקרא השם גזלות, נפש כי תכתה ומעלה מעל באשם וכיחש בעמיתו בפיקדון או בתשומת יד או בגזל או השק את עמיתו או מצא עבדה וכיחש בה ונשבע על שקר על אחת מכל אשר יעשה אדם לחתו בהנה. אז כאן אנחנו מדברים על סוגים שונים של חטאים. וכאן ננסה לברר שני דברים. א', האם יש הבדל בין אופי קורבן החטאת לאופי קורבן האשם? ב', מה הן העבירות המיוחדות שיש בקורבן אשם, ולמה דווקא העבירות האלה מביאים אשם בעוד של עבירות הקודמות מוזכר חטאת? אז נתחיל קודם עם הנקודה הראשונה. האם יש הבדל בין קורבן חטאת לקורבן אשם? קורבן אשם ראינו מקודם, גם הוא בא על עבירות שאדם עושה בשגגה, אם מדובר באשם מעילות, שאדם מועל בקודשים בשגגה, או סתם ככה נפש כי תכתב, סתם מכל מצוות השם אשר לא תעשנה, ולא ידע והשם. אז הדברים האלה הם במקרה של שגגות לכאורה, או במקרה השלישי הוא כבר פחות מוזכר בעניין השוגג, כתוב נמצא עבדה כחשבה נשבע על שקר מכל וכו'. אז באמת הרמב"ן מבאר שקורבן אשם הוא חמור יותר מקורבן חטאת, אני אקרא את לשונו, כי שם אשם מורה על דבר גדול, אשר העושה הוא יתחייב להיות שמם ועבד בו. באמת קורבנות האשם הם מובאים, ניקח את שני הדוגמאות המובהקות, אשם גזלות ואשם מעילות, הם דברים יותר חמורים. אשם מעילות זה אדם שלא סתם מועל מעל, אלא מועל מעל מקודשי השם, אז זה דבר חמור יותר. ולגבי אשם גזלות, ששם בכלל לא מוזכר עניין השגגה על דרך הפשט, אלא אדם שבצורה מודעת מכחש בעמידו בעמיתו בפיקדון תשומת יד גזל, כלומר מכחש בצורה ברורה ועושה נשבע לשקר, אז זה כמובן עבירה שעל דרך הפשט היא במזיד, אז בכלל זה עבירה חמורה הרבה יותר ומקריבים עליה קורבן אשם על השבועה לשקר ועל הפגיעה בחברו. עכשיו באמת קיים הבדל בין אופי של חטאת לאופי של אשם. קודם כל ראינו שחטאת אפשר להביא אותו מבעלי חיים שונים, ואם זה אדם רגיל שמביא חטאת, אז בסך הכל אם זה חטאת רגילה אז הוא מביא סעירת עיזים או כבש, נקבה תמימה יביאנה, כלומר כבשה, ואם זה בקורבן עולה ויורד אז הוא גם יכול להביא פחות מזה. ואילו באשם, בגלל חומרתו, אין אפשרויות שונות, אלא בכל שלוש הפרשיות של האשם, כתוב במפורש שצריך להביא איל תמים מן הצון בערכך. אז למה מביא דווקא איל, והאם יש משמעות לעניין הזה? אני חושב שניתן בהחלט להבין את משמעות קורבן האשם כשונה מהותית מקורבן החטאת. מה עושה קורבן החטאת? קורבן החטאת, באופיו, הוא נוגע בעיקר למה שעושים איתו במשכן. כל פרק ד' מתאר בעריכות רבה מאוד מה עושים עם החטאת. אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם, לדוגמה, אז הוא מביא פר בין בקר תמים לחטאת, ואז התורה מעריכה מאוד והביא את הפר אל פתח אוהל מועד, ושמח ידו על ראש הפר, שחד את הפר, לקח מדם הפר, היזה מן הדם אל פני הפרוכת, ועל קטורת, ועל קרנות ממזבח הקטורת הסמים, ואחר כך את החלב, הפר החטאת ירים ממנו, את החלב, את הקרב, את השקליות, ועריכות רבה על כל אחד מן הקורבנות הללו, מה עושים עם הדם, ועם החלב, ועם הקורבן. בקורבן אשם לא רואים את זה בכלל. בקורבן אשם ישנו דגש ארוך הרבה יותר על העבירה ועל העובדה שצריכים להביא איל תמים בערכך וכולי, ומביאים אותו לכהן וכיפר עליו הכהן. כל הנושא של העבודה במשכן זניחה לחלוטין בפרק ה' לעומת האריכות הרבה שיש בפרק ד' ביחס לקורבן החטאת. ההסבר לכך נובע באמת מהעניין של הבנת מה קורה כשאדם עושה את העבירות האלה. כשאדם עושה עבירה רגילה בשוגג, למעשה עיקר מה שנפגע זה לא כל כך האדם אלא המשכן. המשכן מתלכלך כביכול מעוונותיהם של בני ישראל, ועל כן, כפי שהזכרנו כמה פעמים בעבר, דם הוא חומר הניקוי של החטאים של עם ישראל, כפי שנאמר בעבודת הכהן הגדול בויקרא ט"ז, וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפישיהם לכל חטאותם, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך טומאותם. אדם אמור, הכהן הגדול אמור לכפר, לטהר את המזבח כאשר אדם חוטא, כי ביכול יש נקודות שחורות על המזבח שאותם הוא מנקה על ידי הדם. ולכן הכהן נקרא הכהן המחטא. זה כינויו, זה תפקידו של הכהן לעשות. בפרק ו' מדובר על זאת תורת החטאת, הכהן המחטא אותה יוחלנה. הכהן מחטא חיטוי וניקוי היינו הך, ולכן בעצם עיקר תפקידו של האדם, של הכהן, הוא לטהר את המקדש ולתקן אותו ולנקות אותו מהלכלוך המטאפיזי שהאבונות בשוגג גורמות. זה משמעות הקורבן. קורבן אשם, לעומת זאת, עוסק בקורבנות, בעבירות הרבה יותר חמורות. אם זה שבועת שקר בענייני ממון, אם זה פגיעה בשוגג בקודשי השם, שהיא ממש מעילה לכל דבר. אז כאן באמת העבירה היא הרבה יותר חמורה, ולכן גם הקורבן יש לו משמעות שונה לחלוטין. נשים לב לכך ששוב ושוב חוזרת המילה בערכך בהקשר הזה. בהתחלה נאמר בצורה מפורשת, בערכך כסף שקלים בשקל החודש, בשקל הקודש לאשם. יש כאן דבר מעניין, מה זה המילה הזאת בערכך? על דרך הפשט, המילה ערכך מזכירה לנו ועושה לנו מיד קונוטציות לפרשת ערכין. בפרשת בחוקותיי, התורה מעריכה מה הערך של כל אדם בכל גיל, ומדגישה שאדם שמתחייב להביא את הערך שלו, אז צריך להביא את הערך שלו, וכל ערכך יהיה בשקל הקודש. בדיוק כמו שנאמר על העיל התמים אצלנו, שצריך להיות בערכך כסף שקלים בשקל הקודש. אז יש לנו זיקה ברורה לפרשת ערכין, ומזה אנחנו יכולים להניח שהערך שעליו נדבר את הפרשה שלנו, זה הערך של האדם. ועליו להביא איל שהשווי שלו הוא כמו הערך שלו. אז אם מדובר באדם שהערך שלו הוא הערך המקסימלי, בין גיל 20 לגיל 50, אז הוא צריך להביא איל בערכך בשווי 50 שקלים. אם מדובר בגילים אחרים, אז הוא יכול להביא איל בשווי נמוך יותר, כי בגילים אחרים הערך הוא נמוך יותר. זה פשט הדברים. עכשיו, בדרך הזאת בא לידי ביטוי הרעיון שהקורבן הוא בעצם מין תחליף לאדם. כיוון שאדם עבר עבירה כל כך חמורה, אז באופן עקרוני הוא בעצם היה צריך להקריב את עצמו. אותם דברים ידועים שאומרים שהקורבן היה צריך אדם להקריב את עצמו, זה לא נכון לגבי קורבן בשוגג בחטאת, אבל זה כן נכון לגבי העבירות החמורות יותר שעליהם מביאים אשם. רוצה לסיים במשפט אחד ביחס לשאלה למה דווקא איל. אני חושב שהתשובה ברורה. הרעיון שהקורבן מחליף את האדם בעצמו לקוח במקורו מפרשת עקדת יצחק. פרשת עקדת יצחק הייתה המקרה היחיד שבו באמת אדם הוקרב, ורק לאחר מכן הוקרב בעל חיים במקומו. וישא אברהם את עיניו ויער, והנה איל אחר נאחז בסבך לקרניו, וילך אברהם ויקח את האיל ויעלה לעולה תחת בנו. אז ממילא כאשר מדובר על סוג מסוים של קורבן שאמור לבטא את הרעיון שהאדם בערכך בעצם היה צריך להוא בעצמו להיות מוקרב, רק הוא מביא בעל חיים במקומו, אז אין לנו בעל חיים שמגלם יותר את הרעיון הזה שבעצם הוא תחליף לאדם מאשר העיל. ובכך בא לידי ביטוי ההבדל שבין קורבן החטאת לבין קורבן האשם בצורה הטובה והבולטת ביותר. תודה רבה ושבת שלום.